משפחה גרעינית. עורכת נעמה שוחט.
שלום עליכם, שלום שלום. יעקב, מה העניינים?
מעולה, ברוך השם, ברוך
יופי,
השם.
יופי, יופי.
איך אתה?
כבודו. אני חושב שאני יותר טוב. הולך ומשתפר. ממש, ממש, בעודנו מדברים.
אוי, זה נהדר.
יוצאים לי עלים חדשים.
מה עשית בשעתיים שהתפנו לך כתוצאה מביטול המשחק עם ארגנטינה? זה איזה וקום שאין למלא אותו.
שמע, היה לנו סוף שבוע... רק לעצמנו, ללא שום ילדה בבית.
מה אתה מדבר?
וזה כמו, אתה יודע, יש זרעים של צמח שיכולים להיות באדמה 540 שנה עד שירד הגשם הנכון, ואז יוצא הפרח והוא נזכר מי הוא.
אוקיי.
פתאום אתה לבד בבית והגוף שלך נזכר איך היית פעם. כשלא כל הזמן היית דרוך למלא רצונות ויכולת להסתובב איך שבא לך. ופשוט לשלוט בזמני היקיצה והשינה, והכל היה ממש...
וואו.
אמנם זה רק ל-24 שעות, אבל זה אני מחזיר...
ממש, אני מבין כל מילה שאתה אומר,
נכון?
אבל זה ביחד לא מצטרף לי, כן. לא, זה לא שום דבר שאני זוכר.
וואלה.
לא, בשבוע שעבר אשתי עשתה איזה חוג בית לנשים בלבד, כך שאני נזרקתי מהבית לערב שלם. לרוב במקרים כאלה אני עובד, אז אני לא שם לב, אני ממלא... באיזה הופעה או באיזה נסיעה לצפון או לדרום. אבל נזרקתי מהבית לכל הערב, והלכתי עם חבר לשמוע ג'אז.
Oh God.
כאילו יש דבר כזה, וזה היה באמת...
כאילו יש ג'אז.
א', כאילו יש ג'אז, וכאילו יש אנשים שבאמת אוהבים ג'אז, שזה כשלעצמו. לא, נורא נהניתי. פתאום ג'אז, בירה, אתה יודע, דברים... אבל אני רוצה לספר לך סיפור ששמעתי הבוקר.
כן.
אני לא יכול להזכיר שמות, כי אני עם האיש באיזשהם יחסים עסקיים, אז זה לא יהיה נאות. אבל הוא סיפר לי שהוא השתתף בשבוע...
יש לך עסקים? אתה שותף בעסקים?
לא, עסקים, זה עבודה, פרנוסה.
אוקיי.
אז הוא היה לא מזמן, באירוע חגיגי בבית הנשיא. והוא הוזמן לדבר. אז הוא דיבר, וכיוון שההורים שלו, הלא צעירים, נכחו שם, הוא פתח את דבריו ב... ברשות אבי מורי ואימי מורתי, אחרי זה כבוד נשיא המדינה וכולי, ואז פנה לכל המכובדים על פי מכובדותם, ובסוף ניגשה אליו מישהי מהצוות ונזפה בו שהוא פרה את הכללים הנהוגים במקום, אבל אחרים מהקהל הגיעו אליו עם דמעות בעיניים ואמרו לו, בוא הנה, עשית לי את היום רק בגלל שפתחת בכבוד עורך. ואני אפילו לא יודע להסביר למה הסיפור הזה ריגש אותי מאוד.
אני בטוח שהנשיא סומך את ידיו על...
נכון?
נכון.
זהו, זה הדבר הבא שאני...
אני בטוח שלא אכפת לו. אני בטוח שלא אכפת לו מכל הכיתודים.
אני חושב שאכפת לו, אבל אכפת לו באופן חיובי.
וואלה. אוקיי, יופי יופי. אגב, כל כמה שעות אני מקבל הזמנה לחתונה בימים האלה, גם אתה?
מה אתה מדבר?
מלא חתונות.
אנשים בגיל שלך עוד מתחתנים?
לא בגיל שלי.
יש לך חברים שקטנים לך בדור?
אין לי חברים, אתה יודע. למה אתה שונאת בי? אבל אני הייתי רוצה שבהזמנות לחתונה, בין אם מודפסות ובין אם דיגיטליות, ובין אם כאלה שבאות באמצעות אפליקציה, ובין אם כאלה שבאות במענה קולי, תהיה רובריקה חובה בחוק, אני מזמין אותך כי...
מה אתה מדבר?
למה אתה מזמין אותי? אני רוצה לדעת למה אתה... דיברנו עד היום...
אותך הרובריקה הזאת תפנפן ותפנקק.
לא, לא, לא.
אחרים יעלבו.
רבותיי, אדוני, גבירתי, דיברנו עד היום 3 פעמים. כבר אנחנו כבר בחתונה. עבדנו פעם, לפני 12 שנים, עשינו משהו... טוב, בסדר? כאילו... רף מינימלי, רף מינימלי. זה באמת לאנשים בעלי משפחה לעזוב את הבית בערב, למצוא בייביסיטר, להיפרד מהי אלפי שקלים, מאות שקלים מיניום. זה לא, זה...
כן, יותר מדי פרידות קשות, אתה אומר.
אני רוצה לראות תהליך מחשבתי מאחורי ההזמנה, ולא שזה יהיה בשיטת מצליח. לא, אני לא מוכן שיעשו לי פישינג בהזמנות לחתונות. לא רוצה.
סבבה. אתה יודע מה? בוא לא נדבר על יובל המבולבל, בסדר?
אבל ביקשת.
כן, אבל כבר דיברנו על דברים אחרים, אז... יאללה. ממילא זה סיפור מביך.
אנחנו בעיצומם של ימי שבוע הספר, אנחנו נייחד את החצי השני שלנו היום לסיפורים לפני השינה, ננסה ללמוד או לתת סימנים באיך ממציאים סיפור כזה בעצמנו, ואיך לקרוא כדי שירדמו אלה ומיני עניינים. עוד מעט נדבר... על בדידות ועל הנזק שהיא עושה ממש ממש לתוחלת החיים, קיצור התלומרים, אותם זנבות ב-DNA שלנו, אבל אנחנו...
ועל אור מפתיע שנשפך על כל הסוגיה הזו כתוצאה ממחקר שעסק בשבויי מלחמה, כן. באנשים שהשתחררו מהשבי לפני, ממזמן,
כן.
ואיך אפשר ללמוד מהם ומהסיפור שלהם על עניין הבדידות... אבל קודם כל, ביטוי שלא ידעתי שהוא קיים, ניקוי רעלים דיגיטלי.
Digital detox.
מסתבר?
חצי מהמשפחות מתכננות ניקוי רעלים דיגיטלי, זה באמריקה קורה.
בקיץ, כן.
כן, בקיץ. הגבלת שעות וזה, למרות שלדעתי ברוב הבתים דווקא בקיץ יש ההפך, ההפך הוא הקורה, אבל... בסדר, אנחנו מדברים עם הפרופסור יאיר עמיחי המבורגר, ראש המרכז לחקר הפסיכולוגיה של האינטרנט בבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה.
ואב לארבעה.
שלום לך, שלום. יאיר.
שלום וברכה, צהריים טובים.
שלום, שלום. קודם כל בוא נדבר על ניקוי רעלים דיגיטלי. האם ההתמכרות לדיגיטל כבר מוגדרת כרעל?
היא לא מוגדרת כרעל, אבל היא מוגדרת כהתמכרות. היא מפריעה לתפקודי חיים. אנחנו רואים אנשים צעירים היום שכל הזמן במסך, שלא עושים שום דבר חוץ מזה. ויש לזה גם ביטויים היום כימיקליים. אנחנו יודעים שיש ירי של דופמין במוח, כאשר אנחנו כל הזמן נמצאים ברשתות החברתיות. ירי של דופמין שמאוד דומה להתמכרויות אחרות, כמו הימורים, כמו שתייה חריפה, דברים כאלה.
למה אתה אומר ירי? מה פירוש ירי של דופמין?
זאת אומרת שדופמין הוא כימיקל שהוא פעיל במוח כל הזמן, והוא לא שלילי במהותו, אבל כאשר הוא מתחיל, איך אומרים...
הוא חיובי במהותו, הוא ההורמון שאחראי על תחושות הקורת רוח, על העונג.
נכון, יש לו הרבה מאוד היבטים חיוביים, אבל ירי של דופמין זה היבט של התמכרות, אנחנו רואים את זה בהתמכרויות אחרות. זאת אומרת, פעילות רגילה היא ברוכה, אבל כאשר זה הופך להיות מאוד אינטנסיבי, זה בעיה.
בוא נדבר על הנתונים. 58% מההורים דיווחו שהם מצליחים להנהיג ארוחת ערב משפחתית נטולת מסכים, במסגרת ניקוי הרעלים הדיגיטליים האלה. 46% גרמו לכך שכל המשפחה לא תבהה במסך במהלך ארוחה במסעדה.
אבל רק 20% הצליחו למנוע מכל בני המשפחה להתקרב לנייד במהלך טיול בטבע.
כן, אין שום ספק שזה מאוד מאוד קשה. בספר שלי, הטוב הרע והמכוער באינטרנט, הפסיכולוגיה של האינטרנט, אני עוסק בנושא הזה, אני מדבר על העובדה שאנחנו צריכים ליצור איים של אהבה. אנחנו צריכים פשוט ליצור מצבים שבהם אנחנו נמצאים רק אנחנו והעיקרים לנו, וסוגרים לגמרי את המכשיר. עכשיו, הבעיה היא שצריך לעבור שלב שבו אנחנו למעשה נמצאים בקריז, שבו אנחנו כאילו מטפסים על הקירות, במיוחד הילדים. והשלב הזה הוא שלב קשה. היא שלב שבהתמכרות, כמו כל התמכרות, אתה צריך ליצור מצב נורמטיבי חדש. אם אנחנו עוברים את השלב הזה, אז פתאום אנחנו לומדים להכיר את הילדים מחדש. וזה השלב השלישי. לא כן. פשוט, אבל אפשרי.
זהו, כשאתה אומר את זה, זה נשמע כמו בוא נכריז על ניקוי רעלים, ואז כולם עומדים בתור, מניחים בתוך סלסלה יפה את הסמארטפושים שלהם, ובא לציון גואל, אבל אתה ואנחנו יודעים טוב מאוד שזה לא בכל המשפחות התנהל בכזה מנוחות.
לגמרי לא. אני גם חושב ש... איך אומרים? שיהיו כאלה שההורים בעצמם יתקשו, בוא נשים את הדברים על השולחן, אבל okay. אם אנחנו באמת בודקים את זה, אז הילדים של היום הם כל הזמן מקושרים ועושים מולטיטאסקינג, ובכל זאת אנחנו רואים שהילדים האלה שכל הזמן מחוברים, הם למעשה מדברים על בדידות. מכיוון שהרבה מאוד מערכות היחסים שלהם הן מאוד רדודות. אני היום שותף במיזם של בית ספר בהוד השרון, בית ספר יגאל אלון, שרוצים לדחות את הגיל של השימוש בסמארטפון, בוא נאמר, בצורה משמעותית, כי יותר ויותר הורים הם מבינים שיש בעיה. עכשיו,
נכון, אתה מדבר על רמת השרון, או על הוד השרון, מה שם, אבל בצרפת, בצרפת, מאה שנה הקרובה, אין יותר טלפונים בבתי ספר בכלל.
יפה, וזה הקטע. ברגע שאתה הופך את זה נורמטיבי, וזה לא משפחה, איך אומרים, כי תחשוב על הילד הזה, שההורה סגר לו את המכשיר, פתאום הוא בחושך מצרים. אז, אז אם זה בית ספר, אם זה תנועת נוער, אם אנחנו עובדים בצורה היקפית, צורה נכונה, אז יש לזה סיכוי יותר גבוה. אבל גם אנחנו יכולים להתחיל בקטן. ארוחה, פעם אחת ביום, יושבים כולם ביחד, איך אומרים, תסתכל לילד בפנים, תמציא את הנושא של זמן איכות מחדש ותהפוך אותו למשהו אמיתי, פעם בשבוע להתנתק מהמכשיר, לצאת לטיול משמעותי שמסתכלים בטבע ולא במסך, הדברים האלה, זה מה שנותן לנו את הויטמינים של החיים.
והאם החופש הגדול הוא הזמן לעשות את זה?
אני חושב שהחופש הגדול הוא, בוא נאמר, הייתי ממליץ להורים להתחיל עכשיו במינון קטן, וגם בחופש הגדול לא לקחת מה שנקרא משימות גדולות מדי, כי זה נועד לכישלון. אני מאמין במה שנקרא למידת מסוגלות. אתה מתחיל בקטן, הילד גם, ככל שהוא יותר בוגר, הוא לאט לאט ייכנס ויבין גם את התועלות של זה. לא להתחיל בדברים טוטליים. להתחיל בקטן, וברגע שחווים את ההצלחה, אז עוברים הלאה.
מה זה בקטן למשל? ארוחה?
בדיוק. ארוחה זה בקטן, ברגע שכל, אתה יודע, והקטן הזה הוא גם בגדול, כי אם אתה חושב על זה, פתאום נסתכל אחד לשני בעיניים, פתאום נקשיב באמת ולא נעשה מולטיטאסקינג. ברגע שגם הילד יראה את ההורה, סוגר את המכשיר ונמצא איתו, אז להיות, איך אומרים, להיות נוכחים זה משהו אדיר, זה פיצוץ מבחינת האיכות שאנחנו מקבלים. אז כן, זה בקטן, אבל זה משמעות שזה מאוד גדולה.
ומה עושים אם נניח הילדים היותר גדולים מגיבים קשה לגזרה הזאת, כאילו ניתקו אותם מהחמצן?
תראה, ככל שהילדים יותר גדולים, אתה לא יכול לכפות עליהם. אין מה לעשות. אתה לא יכול לכפות עליהם, אתה צריך לשבת איתם, אתה צריך להסביר להם, צריך להסביר להם את התועלות. אני הייתי מעורב בכמה תהליכים, היו מקרים שהיו קשים, אבל בסופו של יום, בדרך כלל, ככל שהילד הוא יותר בוגר, ככה אתה צריך לערב אותו יותר, כשאתה עושה את זה נכון ולא בכפייה, אז הילד בדרך כלל נכנס לתהליך. אז עושים שלב של ניסיון, עושים פעם, פעמיים, שלוש, אחר כך מדברים על זה, איך הייתה החוויה. ברגע שהילד מגלה את ההורה וההורה מגלה את הילד, זה מתגמל לשניהם.
אנחנו רואים נתונים שמגיעים מהמחקר הזה.
ממשפחות שכבר עשו את הניקוי ריאלי, כן, וזה, והתוצאות מעניינות.
לגמרי. 45% דיווחו שהם דיברו יותר עם בני הבית, 35% אמרו שהם למדו משהו חדש על הילדים שלהם, 10% אמרו שהילדים שלהם נראו שמחים יותר, זה אגב מספר קטן מדי לטעמי, 40% מההורים הודו שהם עצמם הרגישו טוב יותר, ועם זאת 10% מההורים התלוננו שהבית היה שקט מדי במהלך התקופה הזאת.
מעניין כמה מההורים שמו לב סוף סוף שיש להם ילדים.
ממש.
אבל בוא, עכשיו אנחנו מדברים בתהליכי גמילה. אבל בוא נדבר על מניעת התמכרות. כי לגמילה הזו אין סיבה אמיתית אם אתה מצליח לנהל את העניינים הדיגיטליים של הבית שלך מההתחלה, בתשומת לב, בהיגיון.
נכון, נכון. אבל זה, אתה מתחיל, מה שנקרא, מגיל אפס. כאשר הילד כבר צבר הרגלים רעים, אתה כבר מדבר על גמילה. אם באמת יש לך את היכולת לשליטה, כמו לדוגמה הסיפור של בית הספר בהוד השרון, אתה מתחיל לאט לאט בצורה מבוקרת, ואתה מלמד את הילד שצריך להשתמש בסמארטפון בצורה חכמה, שזה כולל הכל, זה באמת כולל גם איזה חשיפה לאתרים, וכמה זמן, ומתי, ומה, כל הנושא של מיומנות דיגיטלית. ברגע שאתה עושה את זה משלב א', אז באמת אתה לא צריך להגיע לשלב של גמילה, אתה לגמרי צודק.
אני רואה אנשים דוחפים לילדים שלהם בגיל שנתיים טלפון.
זה בשביל הרבה מאוד הורים, זה פתרון. מה, הילד לא מנקץ, הוא יושב מאחורה, איך אומרים, בטיול המשפחתי, יושב בשקט, במקום להסתכל על הנוף, במקום לקשקש לברבר, הוא מסתכל על המסך. לצערנו הרב, יש חלק מההורים שלא מבינים שהפתרון הזה הוא למעשה הכישלון הכי גדול שלהם.
לגמרי. נדמה להם שאם אתה מחבא נוכחות של ילד, תוכל להדליק אותה כשתרצה. ואז הם מגלים שכבר אין שם אף אחד. נשארה קליפה.
נכון. נכון, נכון. אז כשאתה תרצה שהילד יהיה שם, הוא כבר לא ירצה להיות איתך, לצערנו.
אנחנו עוד אין לנו מספיק עומק של זמן כדי לראות מה ההתמכרות למסכים עושה למה שנקרא נייטיבס, לילידים לתוך התרבות הזאת, כשהם עוברים את גיל העשרה שלהם והופכים להיות אנשים מבוגרים. מה ההשערה שלך? לאן זה ייקח את האנושות?
אנחנו מדברים על תרבות שלא יכולה לחיות בשיעמום, כל הזמן זקוקה לריגושים. אנשים שבוא נאמר ברשתות החברתיות אתה לאט לאט מתחיל לקבוע את הערך העצמי שלך על פי המחיאות כפיים שאתה מקבל מהסביבה. יש באמת בעיות של באמת איפה מיקוד השליטה של החיים שלך. אתה יודע, פעם היו שואלים אם עץ נופל ביער שאין בו אדם האם הוא משמיע קול, והיום השאלה היא אם היה לך רגע מאושר עם בת זוגתך, עם הילדים, והעלית אותו לפייסבוק, לא יודע, לאינסטגרם, ולא קיבלת מספיק לייק, האם הוא באמת היה רגע מאושר. יש בעיה, יש טשטוש זהות, יש במפורש אתגרים שאנחנו כבר יכולים לראות אותם, איך אומרים, באוויר.
ואולי אבל, אולי ההתמכרות הזאת אבל היא פתרון למצוקה שהייתה חבויה. מצוקת השעמום, מצוקת האי-נראות, החוסר משמעות, אלה אולי היו מצוקות לא מדוברות ש...
שמי? שפקדו את מי בדיוק?
את רוב אוכלוסיית כדור הארץ.
הרי זה הגיע הרי מיד אחרינו, נכון? איך שאנחנו כאילו פינינו את זירת הצעירים. אני לא זוכר שאנחנו היום סבלנו משעמום. אולי, אתה יודע, בשידור החוזר ה-12 של האם העבודים, התחלתי לחוש אפס. זה, אבל זהו.
אין בעיה גם עם שיעמום. רגע עם עצמך, איך אומרים, כמה רגעים עם עצמך, זה לא מכה, זה לא אסון. עכשיו, צריך באמת לשים את הדברים, באמת, על כל מורכבותם על השולחן. יש באינטרנט דברים נפלאים, יש בפייסבוק דברים נפלאים, רשתות חברתיות, אתה יכול לקבל תמיכה חברתית, אתה יכול לבנות, איך אומרים, מחאה חברתית, אתה יכול לבטא את עצמך, יש הרבה דברים טובים. הבעיה היא יותר המינונים, הבעיה היא יותר באמת, יכולים ליצור את השליטה ולהבין מה המכשיר הזה יכול לתת ומה הוא לא יכול לתת.
אנחנו נעצור כאן.
כן?
כן, כן.
יש עוד הרבה דברים לדבר עליהם בנושא.
יש לנו זמן, אנחנו פה משדרים את התוכנית הזו לנצח.
התמכרות מהרעלים האלה היא ברוכה.
אמרו יום לפני ביטול תוכניתם במפתיע. פרופסור יאיר עמיחי המבורגר, תודה רבה רבה. עוד נשוחח על העניין הזה. דיג'יטל דיטוקס, נסו את זה בבית. ניקוי רעלים דיגיטלי, החופש הגדול מגיע. יופי, תודה רבה רבה.
אצלנו קוראים לזה שבת. בבית שלי.
אני מבין, אבל שבת היא רק ביום אחד. זה צריך להיות דבר שנוכח כל יום.
כן, אבל זה יום אחד שאלף מרגיל את בני הבית שאפשר להניח לדברים האלה. זאת אומרת, יש פה איזה מין תרגול.
הילדים שלך כבר בטלפונים? יש להם טלפונים?
בטח.
לכולם?
לשלושת הגדולים.
וואלה.
לקטנים יש דמה כזה, אתה יודע. יש גיל היום, יש לך ילדים בגיל הזה שהם לוקחים כל מיני חפצים והופכים אותם לטלפונים.
כן.
ובזה הם כבר ממציאים את העיצוב של הטלפונים הבאים. זאת אומרת, הם יכולים לקחת שירועית אחת או, 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 או משהו, סיכת ראש, ולהגיד, אלו, אלו.
לגמרי.
וזה רק משקף לך כמה דומיננטית האינטימיות שלנו עם המכשירים האלה בעיני הקטנים.
אנחנו מגדלים ללא מסכים, ללא טלפונים, ללא אייפדים, ללא זה וזה. זאת אומרת, יש בבית, ופה ושם אני נותן לילדות לגעת בטלפון, אבל בגדול זה בית ללא.
בישיבות האינסופיות על הסיר, בשעת הגמילה. מה אתם מתוקעים של הילד?
אבל, בשבוע שעבר, שיחה תיאורטית ביני ובין ביתי, מה תרצי לעשות בכספי החסכונות שלך שהצטברו כבר ל-112 שקלים? פשוט לא הייתה מחשבה. אייפון. אוקיי, אייפון לא, אז מה כן? אייפד. זה אלה הניצחונות החינוכיים בבית שלנו. יש לסבל שבבדידות תפקיד הישרדותי, בידוד קיצוני מביא להזדקנות, כך עולה ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב. המחקר עסק בפדויי שבי, אבל אנחנו ניקח אותו בכלל לכל ענייני בדידות, ואנחנו מדברים עם הדוקטור קובי שטיין, חוקר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב. היי קובי, מה העניינים?
שלום וברכה, בסדר.
שלום, שלום.
איך באמת מחקר שבדויי שבי הוביל אתכם לתובנות מובהקות על תופעת הבדידות?
תשמע, המחקר הוא מחקר אורך שכבר נמשך כמה עשורים מאז מלחמת יום כיפור. אנחנו בודקים הרבה מאוד אספקטים של החוויה הזאת וההשלכות שלה, ובדידות זה אחת מהחוויות האלו. ובמחקר הנוכחי באמת בדקנו את הקשר שלה ברמה הפיזיולוגית, אפשר לומר.
איך בודדתם את הבדידות משאר חוויות השבי הקשות?
אז באמת מה שאנחנו רצינו לבדוק זה את הקשר של חוויות שונות בשבי וחוויות בכלל בחיים וחוויות שלאחר השבי להזדקנות המועצת של התא ברמה ספציפית יותר באמת לאורך של הטלומרים זה חלק שמגיין על התא מהתפוררות בסופו של דבר ולכן נכנסנו בתוך המשוואה כל מיני משתנים שבחלקם יכולנו לשלוט ברמה הסטטיסטית ומתוך זה בדקנו מה משפיע, מה בסופו של דבר מקושר לטלומרים קצרים יותר ביחס לדברים אחרים.
טלומרים קצרים זה משהו שאתה לא מעוניין אם אתה רוצה להאריך ימים, נכון?
בגדול כולנו נולדים עם אורך טלומרים שמאפשר לנו להאריך ימים, אבל לחלקנו מתקצרים מהר יותר, לחלקנו...
למי שלא היה בפרק הקודם, מי הם הטלומרים בדיוק? איפה הם נמצאים? איזה צורה יש להם?
הם נמצאים בקצוות של הכרומוזום. בעצם אפשר לדמות אותם לקצה של שרוך, הקצה הפלסטיק הזה שמונע ממנו להיפרם.
אוקיי.
ובעצם עם כל השתכפלות של התא, גם הכרומוזום, החלק הזה של הכרומוזום, הטלומר, הוא מתקצר, ובסופו של דבר כשהוא מגיע לאורך קצר מדי או לאורך קריטי, זה בעצם מבשר על הזדקנותו הסופית של התא.
ומה שאתה אומר זה שאנשים בודדים, או אנשים שחווים בדידות, מזדקנים מהר יותר?
אני אומר שבהחלט ייתכן, זאת אומרת, אנחנו רואים באמת מחקרים רבים שמראים שבדידות קשורה בתחלואה רבה יותר, וגם בתמותה מוקדמת יותר, והמחקר הזה מוסיף עוד נדבך לעניין הזה, במובן הזה שהיא גם קשורה לטלומרים יחסית קצרים יותר, מאשר אנשים שחווים פחות בדידות.
זאת אומרת, אתה אומר, בעצם המחקר הזה הוא פורץ דרך במובן הזה שהוא מראה ביטים פיזיים, ביולוגיים, לתופעה שהיא נפשית.
במובן הזה יש הרבה מחקרים, אבל הוא הראשון שמראה שבדידות מקושרת לאספקט הפיזיולוגי הזה. זאת אומרת, בהחלט מחקר פורץ דרך במובן הזה שהוא מראה שסוגים שונים של דחק, של סטרס, ובהקשר הזה בדידות היא סוג של סטרס בין השאר, משפיעים בצורה שונה על אורך הטלומרים. הבדידות היא שהיא שונה מדחק אחר, כי היא גם מלמד אותנו על האפשרות להתמודד עם דחק.
אני רוצה לחזור חזרה למטאפורה של השבוי, כדי להבין טוב יותר למה אתם מתכוונים שאתם מורים בדידות. מה חמור יותר בחוויית הבדידות? העובדה שבן אדם היה לבדו בתוך נניח צינוק, ולא היה לו עם מי לפטפט זמן מה? או העובדה שיכולה להתרחש גם אחר כך שאף אחד לא מבין אותו, שאין סיכוי שמישהו יבין אותו?
אז זה בדיוק העניין, שבדידות זה חוויה סובייקטיבית, זה לא מצב אובייקטיבי, ולכן בן אדם יכול להיות לבד ולחוש שהוא לא בודד, ובן אדם יכול לחוש מאוד מאוד בודד דווקא כשהוא מוקף באנשים. מה שאנחנו עשינו זה בעצם בדקנו חוויות שונות בשבי, בין השאר בדקנו את החוויה של ההתעללות הפיזית, והשווינו אותה לחוויה של הבידוד באמת, והבידוד הוא מה שמקושר ל... טלומרים קצרים יותר. עכשיו, בסופו של דבר, זה לא הבידוד עצמו, אלא החוויה של הבידוד. מה קורה שם כשאדם נמצא לבד? כשאנחנו בדקנו את החוויות שאחרי שהם חזרו מהשבי, אז בעצם מצאנו שהחוויה של הבדידות והחוויה שאנשים מאוד שופטים את האנשים שחזרו מהשבי, מאשימים אותם, שזה משהו שהיה...
מאשימים אותם?
אחרי מלחמת יום כיפור. כן, מאשימים אותם שהם נפלו בשבי, מאשימים אותם במה שהם עשו בשבי. כן, ידוע ומוכר אותו משפט של אורי אילן, זכרונו לברכה.
לא בגדתי.
כן, אותו דבר שנפך לאתוס בסופו של דבר, או למיתוס אפילו, בסופו של דבר יוצר איזושהי אווירה, שכמו שאמרת, אנשים בסופו של דבר צריכים להתמודד עם מה שהם עברו מאוד מאוד לבד. כן. זה הרמה הסובייקטיבית, זו החוויה.
ואני רוצה לקחת משבי, כי זה נושא שהוא רלוונטי למעט מאוד ממאזיננו, אני מקווה כרגע, יותר לחוויה של זקנה. יצא לי בסוף השבוע לדבר עם חבר שבן משפחה שלו מאושפז בבית אבות, שבו יש לכל חוסה תא קטן עם מיטת יחיד, מקום לשים את הרגליים לידה, ארונית קטנה וזהו, אין שם
שום... וחוקר מצרי.
שום פעילות, שום דבר, בדידות מוחלטת וטלוויזיה. אז אני מניח שאפשר לקשר בין זה לזה.
כמובן, אז צריך להבין שבדידות זה שם של משהו שאנחנו קוראים לחוויות רבות בשם הזה, אבל הן יכולות להיות שונות אחת מהשנייה. זאת אומרת, בן אדם שהוא בודד אחרי שהוא חזר מהשבי, זה בדידות מסוג אחת, זה בן אדם שיושב לו בבית אבות והמשפחה לא באה לבקר, חברים לא באים לבקר, והציפייה שלו היא מאוד מאוד ברוכה, זו בדידות מסוג אחרת. דרך אגב, הבדידות של בני נוער זה בדידות אחרת, זה בדידות של בקר קבוצת השווים, ויש להם טון אחר, ובסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על בדידות, ואנחנו רוצים לצמצם אותה, ולצמצם את ההשלכות, הרות הגורל שלה, חשוב מאוד שנבין בכל סיטואציה במה מדובר. בסופו של דבר, מדובר בצורך, בקשר בין אישי, והקשרים השונים משתנים, והצרכים השונים משתנים, וכל בן אדם בודד בצורתו שלו, וחשוב שנבין את זה מהמקום הסובייקטיבי שלו.
אז למה אנחנו טוענים שלסבל שכרוך בבדידות יש תפקיד הישרדותי? הרי ברגע שאני סובל מזה, זה לא הופך אותי ליותר אטרקטיבי, נניח, חברותית, או הופך אותי ליותר נמרץ ביכולת שלי או ברצון שלי להשקיע, לעטוף את עצמי במסגרות. זה רק לפעמים קובר אותי עוד יותר שם.
אז זה בדיוק העניין. הגישה האבולוציונית היא גישה אחת מיני רבות, היא בהחלט הרווחת בענייני בדידות. בעצם התפיסה אומרת, יש לנו בגוף כל מיני סיגנלים שמעודדים אותנו לנקוט בפעולות שמגבירות את השרידות שלנו. אם אנחנו צמאים, זה סימן שאנחנו צריכים לשתות, אם אנחנו רעבים, זה סימן שאנחנו צריכים לאכול, ואם אנחנו בודדים, זה סימן שאנחנו צריכים לחזק את הקשרים הבין אישיים שלנו. בסופו של דבר, כחיה חברתית, וזה נכון לגבי חיות אחרות, גם לא רק המין האנושי, אנחנו זקוקים לאחרים כדי לשרוד. בתקופה העתיקה זה היה נכון בצורה אחת, נכון בצורה אחרת, אבל הבדידות בסופו של דבר היא איזשהו סיגנל, ובהחלט יש לה אותות פיזיולוגיים קיימים, שאנחנו צריכים להתחבר לאחרים. יפה. זו הגישה האבולוציונית.
אנחנו נעצור כאן. מודים לכם בקרב לב, ומפצירים גם בכם, אם יש אדם בודד בסביבתכם, פעם בשבוע, מה יש חצי שעה, לשאול אותו מה העניינים אצלו. באמת.
דוקטור קובי שטיין, חוקר שלום. בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.
תודה, תודה.
תודה לך.
תודה. הנה הפסקת זמרירים, אחר כך נדבר על סיפורים לפני השינה.
אתם מאזינים לגלי צהל.
שלום, כאן דורי בן זאב. גם אני משתתף בחודש הקריאה. מפגשים של יוצרים ישראלים אצלכם בסלון. תבואו, גם אני אבוא. יהיה שמח.
לכבוד 70 שנות העצמאות לישראל, משרד התרבות והספורט חוגג את חודש הקריאה ומזמין אתכם לארח בביתכם יוצר ישראלי למפגש תרבותי מרתק. היוצרים המובילים בתרבות הישראלית אצלכם בבית. לפרטים והרשמה, חפשו חודש הקריאה במרשתת.
שבוע העיצוב ירושלים 2018, 7 עד 14 ביוני. בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה, גאה להציג. השמורה. עשרות מעצבים מהארץ ומהעולם השתתפו השנה במיזם השימור האנושי ובכ-30 אירועי עיצוב. הכניסה לכל האירועים חופשית. חפשו שבוע העיצוב ירושלים.
חיילים משוחררים ממערך השדה, רוצים להשתתף בעיצוב דמותו של דור העתיד? אם יש לכם תעודת בגרות מלאה בממוצע 100 וקיבלתם מעל 600 בפסיכומטרי, אתם מוזמנים להצטרף לנחשונים להוראה, תוכנית לימודים במימון משרד החינוך במענק מותנה. המענק מכסה את שכר הלימוד ללימודי תואר ראשון ושני ותעודת הוראה, והכל ב4 שנים בלבד. התוכנית בשיתוף האגף והקרן לחיילים משוחררים, צה"ל ואוניברסיטת בר אילן. לפרטים 03-777-6770.
הלו!
כן?
זה רדיו!
הלילה פולי, מופע מחווה לישראל פולי פוליאקוב במלאת עשור לפטירתו. בהשתתפות שלמה ארצי, ישראל גוריון ואסף עמדורסקי, גורי אלפי, אורי בנאי, מירי מסיקה ועוד. מחר, 21:00 בהיכל התרבות בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
יאללה, בוא נעלה.
אתם העוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לדידי. לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי החדשה בגלי צהל. תוכנית שכל כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן המחדש ומרגש. הצטרפו אליי לתוכנית החדשה.
המשורר ארז ביטון מגיע לגלי צהל בכל יום שבת ב-2 בצהריים.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
האם אתם עדיין מספרים סיפורים לפני השינה לילדים? לילדים שלכם. מחקרים מראים שיש מתאם מאוד גבוה בין הישגי ילדים בבגרותם לשאלה האם הם שמעו סיפורים לפני השינה בילדותם, וגם לשאלה האם ההורים היו קשובים לשמוע את ענייניהם. אלה שני פרמטרים שנבדקו לאחרונה והראו ש ילדים שגם קיבלו סיפורים וגם אוזן קשבת כאשר היו צריכים, ההישגים שלהם היו בשמיים. טראמפ למשל. לא.
אתה יודע להרגיז.
פחות, הפרמטר המעניין
אני שואל את עצמי, למה אנחנו לא מספרים סיפורים למבוגרים?
חכה שנייה, עצור, לא אמרתי את הדבר החשוב. שילדים ששמעו וזה וקיבלו, היו פחות עניים בבגרותם. האם זה בגלל שההורים שמספרים וקשובים הם מראש פחות עניים כי יש להם זמן להקדיש וכו' וכו'? זהו ארפלן, אני לא יודע להגיד, אבל זה. סיפורים לפני השינה למבוגרים, אתה שואל?
כן.
טוב.
כן.
אנחנו נדבר עכשיו עם ינץ לוי, סופר, מחזאי תסריטאי, מחבר הרפתקאות הדודריה, וכשסבא אליהו היה קטן, היה ינץ מעניינים?
שלום לכם ולכל המאזינים, מה שלומכם?
מה שלומך? תגיד, כשאני אומר לך סיפור לפני השינה, מה הסיפור הראשון שעולה לך לראש כשאתה חושב על סיפור לפני השינה?
אוי, זה הסיפור שאני לא יודע עוד מה אני אספר, כי אני, כשאני מספר לבנות שלי, אני מספר להם הרבה, גם לפעמים אני מקריא להם, אבל גם מספר להם, והרבה מהסיפורים שאני פרסמתי בספרים, בעצם סיפורים שיהיו לפני השינה, או בכל מיני סיטואציות שיושבים עם הילדים, ופשוט הסיפור נולד תוך כדי סיפור.
שזו פריבילגיה של מעט אנשים, נכון? כי רוב האנשים חושבים שאין להם את הקישורים להמציא סיפור. אם אתה אומר להם תמציא סיפור, הם כבר נתקפים בבעתה. איך יתחיל, מה יהיה אחר כך, ואיך זה ייגמר לכל הרוחות?
אני חושב שגרוע מכך.
יש לי הצעה דווקא בשביל הורים כאלה. א', לכולנו קרו דברים מעניינים בחיים, אתה יודע, על אחת כמה וכמה שיש לנו קהל שהוא די מתעניין בנו, כי בכל זאת ילדים מתעניינים בהורים שלהם, ועוד יותר מתעניינים מה היה בילדות שלנו. אף אחד מאיתנו לא יכול לנסוע בזמן ולראות את ההורים שלנו בתור ילדים, וזה סקרנות טבעית של כל בן אדם וכל ילד, גם אנו המבוגרים וגם הילדים שלנו רוצים לדעת איך היה כשההורים שלנו היו ילדים. ולכן, אם מישהו רוצה לספר סיפורים, לאו דווקא צריכים להמציא, אבל אפשר לספר איך היה משהו שקרה בבית ספר או משהו כזה. עכשיו, גם הסיפורים הפשוטים האלה, דווקא, אתה יודע, אתה אמרת מקודם, מי שיקשיב לעניינים של הילדים, אז זה מין סיפור מקשיב. למה זה סיפור מקשיב? כי זה בעצם בא ואומר לילד, תקשיב, אני היום מבוגר, אני רואה חשבון, אני בהייטק, אני לא יודע, עובד במפעל, לא משנה מה, אבל גם אני פעם הייתי ילד, וגם אני פחדתי מישהו מבחן, וגם אני פחדתי מהמורה, וגם אני הברסתי אולי מאיזה שיעור, וגם אני עשיתי טעות כזאת או אחרת. וכשאתה אומר את זה, זה גם סיפור שעניין את הילד, אבל גם מאוד מאוד יליהיב אותו, כי ילדים רואים מבוגרים וקשה להם לדמיין אותם בתור ילדים, ורק הדבר הזה כבר לדעתי יוצר עניין. תוך כדי שמספרים, יכול להיות שגם מה שנקרא, כמו שאומרים בעברית יפה, יתפלק לך גם משהו שלא בדיוק קרה, ואת יכול כבר להיסחף על כנפי הדמיון, אז זה גם יכולה אפילו להיות נקודת התחלה לסיפור שיש בו גם פנטזיה, ולאו דווקא דברים שקרו.
אבל אז מה אתה עושה כשאומרים לך עוד פעם? או יום למחרת אומרים, אפשר עוד פעם את הסיפור הזה, ואין לך מושג מה סיפרת, ומה המצאת, ומה בילפת, ומה הוספת, ומה גרעת, והילדים רוצים את אותם פרטים שוב.
ילדים לא רוצים, הם רוצים את אותו סיפור עוד פעם, שהלכת לבית ספר והורידו לך את המכנסיים לצורך העניין. ואם אתה סבר עוד משהו, אז הוא שיגיד לך, רגע, אתמול אמרת משהו אחר, אז תגיד לו, עכשיו אני נזכר שבעצם היה עוד משהו שקרה שם.
זה טיפ חשוב.
אבל אם אמרו לך עוד פעם, אז אתה צריך לבוא ולהגיד, להגיד, אוקיי, סיפרתי סיפור טוב. אם לא אמרו לך עוד פעם, אתה צריך לדאוג. אני יודע שיש קושי במורים, יודע כמה פעמים כל אחד מאיתנו הקריא את הסיפור הנפלא, מעשה בחמישה בלונים, סתם לצור דוגמה. הקראנו את זה באיזשהו שלב, אתה כבר מתחיל לעבור לכל מיני מבטאים וכל מיני ככה ואחר כדי להתמודד עם הדבר הזה. אבל כשאתה מספר סיפור על עצמך, מהילדות שלך, ואומרים לך עוד פעם, אז זה אומר שיש עניין, יש התעניינות, יש כבר קשב, ושרוצים לשמוע את זה עוד פעם, זה דבר שהוא נפלא שרוצים לשמוע את הסיפור עוד פעם.
אני אגיד לך, להרבה מאוד הורים שיצא לי לשוחח איתם בנושא הזה, הם כן מרגישים שהם יכולים נניח להתחיל סיפור משלהם, אבל הם באמת באימה שהם לא יצליחו לסגור לולאה יפה,
כן.
והסיפור פתאום כן. יתעדל להם בידיים, וגם, הם יישארו עם...
וגם, ג'ק, אני לא יודע אם אתה שם לב לזה, אבל רוב סיפורי הילדים מובילים אותך איכשהו לזה שגיבור הסיפור הולך לישון בסוף. נכון? בסוף כולם הולכים לישון, וזה...
מה שמלמד שיינץ הוא לא לבד בעניין של...
לא, תראה, זה היה צריך, אני חושב שאם יום אחד יסתכלו ככה על, אתה יודע, חוקרים עוד 1,000 שנה יסתכלו על ההורות של היום, אז יראה שבאמת הפחד הכי גדול של הורים זה שהילדים לא ירדמו. זה כאילו כמו איזשהו בעתה כזאת, אוי ובואי, הם לא ירדמו, אבל איפה, ילדים בסוף נרדמים, אתה יודע, אני ברור שיש לכל הורי מצבים שאתה בא אומר, אוקיי, יאללה, כבר שילכו אישון שיסתיים בערב, זה נכון, אבל אני לא בטוח שסיפורים עכשיו נועדו, הם לא נרקוזה, הם לא נועדו להרדים את הילד, הם נועדו לקחת את הרגעים האלה שלפני השינה, שדווקא יש איזשהו עייפות ויש איזשהו שקט בבית, ליצור איזשהו חוויה אינטימית כזאת, חוויה של דיבור, סוף היום, שכשהולכים למלמלך את החלומות, נשארים הפנים שלי בתור אבא, או הפנים של אמא, או הפנים של סבא, והדבר הזה הוא אקט מאוד מאוד גדול של אהבה, ושל קרבה, ושל משפחתיות, שלדעתי הוא נפלא. עכשיו נכון, מתחילים לספר סיפור ולא יודעים איך לסיים אותו. א', אפשר להתייעץ עם הילדים. עכשיו, לא להגיד לו, תגיד איך אתה חושב לסיים את הסיפור, לעצור באיזשהו מקום מאוד מאוד מותח, ולראות לפי השאלות של הילדים מה שמעניין אותם, איך להמשיך.
אבל אז אתה מגיע, לא, אבל אני לא יודע, לפחות מניסיוני, לפחות במשהו, אתה לא מעוניין לייצר דו שיח עם הילד בשעת הקראת הסיפור, אתה מעוניין שלאט לאט הוא יגלוש לו. אתה לא רוצה לעורר אותו, אתה לא מעוניין בין היתר לספר לו דברים מותחים מדי, מפחידים מדי, אפילו מצחיקים מדי. אתה רוצה משהו כזה קצת פרווה? אני
בא בגישה שבוא נספר קצת איזשהו סיפור משעמם לילד.
כן.
אז זה כבר תחום שאני קצת פחות טוב.
לא, אתה יודע, יש ז'אנר שלם של ספרים כאלה, כמו בודה לפני השינה, והארנב רוצה לישון, כל מיני סיפורים שבהם, שנייה.
כן, הוא רוצה לישון והוא הולך לישון.
כן, הוא רוצה לישון והוא רצה לישון והוא עדיין רצה לישון והוא חשב שהוא רוצה לישון והנה הוא רוצה לישון.
מה, אתה מאמין בספרים יהודיים?
הם לא עובדים.
לא עובדים?
לא.
הם לא עובדים,
מה פתאום?
אני איך הם לא עובדים, אני איך הם לא עובדים, דווקא הפוך ממה שאמרת. הם לא עובדים כי הם משעממים. וילד לא רוצה שתשעמם אותו, רוצה שיהיה לו מעניין. ואז עם התחושת הביתיות הזאת, כיף לו ללכת לישון, תבין, עם התחושת הביתיות הזאת של החיבוק הזה דרך הסיפור, ואפשר להוסיף חיבוק ממש, כן? הדבר הזה זה, כי אני אגיד לך, ללכת לישון זה אובדן שליטה. ללכת לישון זה ללכת ללא ידוע. מפחיד, ללכת לישון זה דבר מפחיד. תקשיב, יש לנו, אנחנו היינו, אתה תמיד אומרים באבולוציה, היינו במערות, הג'ונגל, הנמר יכול לטרוף אותך כשאתה ישן.
אני אומר, אם טורף, בשינה. אם כבר, תדע שאני לא...
להתערף, כן, זה נכון. אז אני בא ואומר שדווקא הסיפור עדיף שהוא יהיה מעניין. עדיף שהוא יהיה מעניין. ובאמת הסיפורים שמשועבדים להנה כך הורד, כזה תקריא זה, הוא ירדם, זה לא, אתה יודע, זה לא עכשיו קיט כזה, שאתה אומר, הנה בוא נקריא לו נרדם. החיים הם לא...
סיפורים שאתה אוהב לספר לפני השינה?
סיפורים שאני אוהב לספר לפני השינה, זה הרבה באמת סיפורים שאני מספר בתוכי, ספרים שהבנות שלי בוחרות, אבל אם רוצים דווקא, מדברים על הספרים האלה שהם ספרים שלפני השינה בהגדרתם, אז יש ספר אחד שלדעתי מצליח גם להיות כזה, וגם להיות בסופו של ספר טוב, אחד שאני מכיר בכל אופן, שזה קרמר החתול של מאיר שלם.
נכון.
כי, אבל תחשוב, קרמר החתול, ובסוף אומרים שם כולם הולכים לישון, וזה הולך לישון, אבל מה הוא עשה? הוא עשה על דמות שבלאו הכי אוהבת לישון, שזה קרמר החתול, אבל תחשוב, הוא מצטרף שם לנמרים, מצטרף לפנתר, ושואג עם הזה, אבל בסופו של דבר זה מסתיים בשביל אווירת שינה, ואיכשהו מאיר שלו, לא מפתיע, כן, כי הוא סופר דגול, הצליח לעשות מסיפור כזה שמצליח להיות גם סיפור כזה שלפני השינה בהגדרתו, כמו שאומרים, וגם להיות חביב, יפה,
כן. עם איורים של תמיד, יוסי אבולה. כישרון אף פעם אין בעיה איתו, נכון? כשיש גם כישרון במלאכה, זה אף פעם לא מוריד ממנה.
זה לא מזיק.
יאללה, דוד אריה, להתראות לך, שלום. ינץ לוי, שלום, שלום.
אני מה אתה באמת חושב על כל הגל הזה שמתחילים לחנך אותנו איזה שירי ארס לשיר ואיזה שירי ארס לא לשיר, זאת אומרת הרי אותנו הפחידו לפני השינה ונרדמנו. אני לא זוכר שלמישהו מאיתנו הייתה בעיה להירדם אחרי שסיפרו לנו ש...
האחים גרים ומקסים הורץ.
אתה יודע, אחד היה טרף שני מת בחרף, וזה שנותר את שמך לא זכר. זה לא הפריע לי אי פעם לישון, ופתאום בדור שלנו קמו כל מיני מומחים שהחליטו שזה לא יאה.
כן. נדבר עכשיו על האספקטים המוחיים של הסיפור לפני השינה עם הדוקטור גילי גבעתי, נוירולוגית ורופאת שינה משיבא תל השומר. היי גילי.
היי. צהריים טובים.
צהריים טובים. יש איזה סימוכין ממש בתחום הכימי לאפקט של סיפור לפני השינה?
כן, כן. קודם כל נתחיל בילדים הקטנים יותר, שסיפור לפני השינה באמת מאוד עוזר להם להבנות את שגרת היום. שהם יודעים עכשיו מקלחת, עכשיו אוכל, עכשיו סיפור, עכשיו הולכים לישון. מאוד עוזר להם לסנחרן את השעון הביולוגי, עוזר להם לישון הרבה יותר טוב. בילדים הגדולים, היותר גדולים, יש לזה משמעויות גם אחרות של התכנים של הספרים. וכמו שאמרת, ג'קי, באמת ספרים מפחידים הם חלק נכון מהתפתחות של ילדים. אנחנו כל היום בחיים בעולם ויזואלי, נורא אמיתי, נורא מוחשי. הסיפור השינה זה הזמן היחיד שיש לילד קצת להיות בעולם הדמיון. דמיון הוא יכול להיות גם פרוע, הוא גם יכול להיות מסוכן, הוא גם יכול להיות מאתגר. וזה נכון לחוות את זה שם. אנחנו בעצם צריכים להתאמן על מה שאנחנו עלולים לחוות ביום.
אלה לא זרעים שאחר כך נובטים בחלומות?
החלומות של ילדים ממילא יהיו מפחידים. הם צריכים להיות מפחידים. הם צריכים מאוד להגן על עצמם. זה בסדר גמור. להבדיל מבוגרים שיותר חולמים על תכני היום-יום, החלומות של ילדים הם באמת הרבה יותר מופרכים, הם הרבה יותר חולמים על בעלי חיים שרוצפים אחריהם, על סכנות, על בריחה, וזה לא משנה איפה, דרך אגב, איפה ילדים גדלו, ואם הם ראו טלוויזיה או לא ראו טלוויזיה, או ראו סרט מפחיד או לא סרט מפחיד, עדיין חלומות של ילדים בכל העולם הם חלומות מפחידים.
הנוכחות של עריות בחלומות של ילדים היא פשוט דבר מדהים, אני חושב. זאת אומרת,
נכון,
כמה עריות.
כן. נכון. יש משהו בפחד מחיה גדולה, ממלך היער, משהו ככה שהוא מאוד חזק. גם צריך לזכור שילדים, הרי הם חולמים מהתקופת העוברות שלהם עוד. ואנחנו תמיד תוהים מה חולמים, ובאמת יש כל מיני גישות שבאות ואומרות שילדים בגיל הצעיר, אפילו בתקופת העוברות, מתאמנים על אינסטינקטים. ולכן יש להם הרבה יותר חלומות של לברוח מסכנות, להתמודד עם סכנה, שמבוגר פחות צריך אותם. ילד מהבחינה הזאת הוא הרבה יותר רגיש ופגיע ממבוגר.
אז איך הסיפורים עוזרים להם בזה? נותנים להם כאילו
קודם
ציוד?
קודם כל זה נותן מקום לזה שיש עולם שהוא לא מוחשי. אנחנו חיים בעולם נורא מוחשי. כל הסרטים אנחנו רואים אותם, הם שומעים אותם. זאת אומרת, הכל אמיתי. בספר יש לך את המצב שאתה שומע איזשהו סיפור ואתה מדמיין בראש איך נראית הדמות ומה היא עושה ואיך היא מתנהגת. אתה ממציא גם קצת. הספר נותן לנו רק חלק מהסיפור. הרבה מהסיפור אנחנו ממציאים כתוספת.
בואי נדבר על האופן שבו מקריאים.
אז גם הקול של ההורים מאוד מרגיע ילדים. אנחנו יודעים שהם שומעים את הקול של ההורים שלהם כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, הקול מאוד מרגיע אותם. בטח שקריאה של סיפור שהיא קריאה עם קול קצת רגוע ושלב, והוא לא תוך כדי שיחה. יש אפילו ספרים שכתובים בצורה כזאת שהוא נועדה לעשות איזשהו הורדה של טורים, להפחית, להוריד הילוך ולישון יותר טוב. זאת אומרת, יש אלמנט גם לצורת ההקראה, וזה שההורה מקריא, שהופך את הסיפור למשהו מאוד מרגיע כלפי הילד.
תגיד, זה לא בעיה שנניח יש הורה שהוא מוכשר מדי, ואז הוא מנסה ממש להכניס את עצמו וכו', ובסופו של דבר הוא הופך את הסיפור, כמו שאברי אמר מקודם, למשהו מעורר מדי, בזמן שאנחנו דווקא היינו רוצים להוריד הילוך וטיפה להלחש.
ילד ירדם בסופו של דבר. זאת אומרת, הסיפור הוא חלק מהיום שלו. הוא חלק מהערות שלו. הוא לא כלי כדי לישון. התהליך של ההקראה מאוד עוזרת להירדמות, אבל יש באמת הרבה מחקרים שמראים ש... בסך הכל בתור מבוגרים, אנחנו מאוד זוכרים איך הקריאו לנו את הסיפורים. זה משהו שמאוד נחרט לנו בתור ילדים. וגם הורים שהקריאו מעט סיפורים עדיין, הילדים מאוד זוכרים את זה. זה באמת איזשהו חלק מאוד מאוד משמעותי בילדות של ילדים.
טוב, מי שהקריא מעט ברור שזוכרים את זה, כי זה היה אירוע נדיר.
לא, אבל גם אם יש את ההורים שיותר ממציאים קולות, לעומת ההורים שקוראים כלאחר יד, הילדים מאוד מאוד זוכרים איך הקריאו להם את הסיפור. האם הוא היה צבעוני, האם הוא היה שטוח לצורך העניין.
אני לא יודע אם את מומחית גם בשנת פעוטות, אבל יש שתי גישות, אחת של לקרוא לילד עד שהוא נרדם, ואז להיות שם עוד איזה דקה, שתיים, ולאט לאט. והגישה השנייה אומרת, לא, גמור את הסיפור, היפרד, צא מן החדר. יש איזשהו...
שיטות ההירדמות דוגלות היום, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, ללמד את הילד להירדם לבד. לא להירדם על ציצי, לא להירדם תוך כדי סיפור, נדברת על גיל של ינקות, תינוקות שיונקים, אפילו להעיר אותם טיפה, תינוקות שיונקים, ואז לשים אותם במיטה. כי בעצם הילד נרדם באיזושהי סיטואציה, ואם לדוגמה הוא נרדם תוך כדי סיפור, וההורה לידו, והוא מתעורר אחרי שעתיים שלוש, להיקיצה קצרה, וההורה לא לידו, זה מאוד שונה ממה שהוא הלך לישון. לכן הוא צריך לישון בסביבה שבה הוא הולך להתעורר באמצע הלילה, או להתעורר בבוקר. והיום המלצה בעצם ללמד ילדים להירדם במיטתם לבד. זאת אומרת, אפשר להיות איתם, אפשר לכל, אבל הם צריכים להיות אחראים על ההרדמה שלהם, לא מישהו אחר.
כלומר, להתנהג לילד הראשון כאילו הוא כבר ילד השלישי.
כן, להתחיל ישר
עם השלישי, יפה מאוד.
היתרון של הראשון
שיש אותו
רק פעם אחת, זה משהו טוב.
תגידי,
סיימנו, ג'קי, תסתכל בשעון, חבר, תסתכל. אל תגידי כלום. דוקטור גילי גבעתי, מודים לך מקרב לב, נוירולוגית רופאת שינה, שלום, להתראות.
תודה רבה.
תודה על זמנך.
לילה טוב,
לילה טוב. יופי. נגיד תודה לכל מי שעשה את התוכנית הזאת היום, לנעמה שוחט, העורכת הראשית, לעורכת המשנה נעמי קנטור יצחק, למפיקים איתמר אוחנה ונוגה סמדר, לעורכת הדיגיטל נועה שינדלר, ליהודה רבינוביץ' טכנאי, ואצלך?
למוטי זאדה.
יפה, ניפרד כאן, מחר ניפגש שוב. בינתיים תקריאו לילדים סיפורים, זה יעשה אותם יותר עשירים בבגרות, נכון, בכסף.
לא רק ישנו יותר טוב, גם התעוררו יותר.
יוכלו לתמוך טוב. בכם, איך תוכלו למנוע מעצמכם את השפע הזה.
סוף סוף זה נאמר, סוף סוף.
שלום ג'קי.
להתראות אברי.
חסות ויטמד משווקת טיוג'ל. עקוץ טיוג'ל. להקלת עקיצות גרד וחביות שמש. טיוג'ל. להשיג בבתי המרקחת. מכיל איזוטיפנדיל ישעיין בעלון הצרכן.
באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם. במשך עשרות שנים היו משדרי גלי צהל באחריות צהל. אבל כבר שנים אחדות משדרינו באחריות בזק.
היא אוהבת רק רדיו חזק, אוהבת רדיו חזק, אוהבת שמנקה.
בזק הוא שם של מקום בתנך. שאול המלך ערך שם מפקד לצבאו, וטרם יצא להקות בצבא בני עמון. העמונים צרו על העיר יבש גלעד, נחלת שבט גד, עיר עברית בצד השני של הירדן. העיר בזק, ששם ערך שאול המלך את המפקד, הייתה עיר במורד מהרי שומרון לעמק בית שאן ולבקעת הירדן. שם העיר התנכית בזק נשמר בפי ערבים בשם חירבת אבזיק. בתנך כתוב דרך אגב מיד אחרי מות יהושע בן נון, ששבטי יהודה ושמעון היכו את בזק. כתוב גם שלמלך בזק קראו אדוני בזק, ושהיה לו מנהג אכזרי במיוחד. הוא אמר, 70 מלכים היו מלקטים תחת שולחני, בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים. כך אמר מלך בזק, ששמו אדוני בזק, בפרק א' בספר שופטים. ואני אומר, זה היה מלך בזק, איך יכלו אנשי בזק בזמן ההוא לחייג במצב זה? אבל אנחנו גלי צהל. לא רק שבטי יהודה ושמעון נלחמו בגזרת העיר בזק, ולא רק שאול המלך פקד שם את צבאו. עד ההתנתקות בזק היה בסיס הטירונות של חטיבת גולני.
גולני, גולני שלי, גולני שלי.
איך כל זה מתקשר לחברה שגלי צהל מתקשרת איתה? חברת בזק. בזק, שורש המילה בזק. פעם אחת בתנך כתובה המילה בזק, אבל זה גם המקום ששאבנו ממנו לעברית שאלמנו את המילה חשמל. תיאור מדהים של מראות אלוהים בפי הנביא יחזקאל.